המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
דמוקרטים, פודקאסט מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן.
ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט דמוקרטים מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן. אני דוקטור חיים ויצמן, מנהל הדסק הפוליטי במכון, ואנחנו נמצאים באולפני כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. האורח שלנו הפעם הוא דוקטור ליאור יוחנני, סוציולוג פוליטי שעיקר מחקרו עוסק בהגירה, ביטחון ויחסי צבא חברה. בנוסף, עוסק ליאור ביחסים בין קבוצות רוב ומיעוט, ובפרט ביחסי יהודים ערבים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל. ליאור משמש כחוקר במכון הישראלי לדמוקרטיה, שם הוא משמש כמנהל המחקר הכמותני במרכז ויטרבי למדיניות ודעת קהל. בנוסף, הוא מלמד קורס בנושא סוציולוגיה של המלחמה בעידן הגלובלי בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב. שלום לך, דוקטור ליאור יוחנני, ותודה שאתה איתנו.
שלום חיים, ותודה על ההצגה.
בוא נצלול.
בבקשה.
במחקר שלך שהתפרסם לפני כ-3 שנים, אתה בוחן את המניעים של בני ישראלים החיים בארצות הברית לבוא ולהתגייס לצה"ל. לצורך זה קיימת 63 ראיונות עם צעירים, בהם בוגרי תנועת הצופים בארצות הברית, וכאלה ללא רקע של תנועת נוער. אולי ראשית תאמר לנו בבקשה בכמה מילים מהי צופים צבר, אותה תנועת נוער של ישראלים בארצות הברית.
אוקיי, אז צופים צבר זה בעצם הנהגה ישראלית, היא חלק מהמערכת הצופים העבריים הישראלית, שנמצאת בעצם בחול, בעיקר בצפון אמריקה. יש לה היום רק בצפון אמריקה מעל 20 סניפים, אבל יש סניפים נוספים גם במערב אירופה, באוסטרליה ובמקומות אחרים. אלפי חניכים בפעילות בצורה שוטפת ושבועית, והסיפור שלה הוא סיפור מעניין. כלומר, היא הוקמה כבר בשלהי שנות ה-70, ב-77, איזשהו שטאפ של תנועת הצופים ביחד עם משרד העלייה והקליטה. בתקופה היא להיות מה שנקרא quote unquote יורד, היה משהו בזוי כזה. המטרה הייתה באמת לאפשר איזושהי מסגרת לילדים של ישראלים, להיות בישראלים, גם לשמר את הזהות, גם להסביר מה זה ישראל, ללמד על ישראל, לשמור על העברית, ללמד עברית, ולא פחות חשוב, לעודד חזרה. ולעודד חזרה זה גם לעודד שירות צבאי.
ואז השאלה המתבקשת היא באמת, מה מצאתם במחקר? מה המשקלה של חברות בתנועת הנוער בהחלטה להתגייס לצה"ל?
אז באמת המחקר היה מורכב, כי בעצם מה שניסיתי לעשות זה בשביל לבדוק באמת מה המשקל של הפעילות בתנועה, רציתי לעשות שני סוגי השוואות. אחד זה להשוות את אותם אלה מהצופים שמתגייסים עם עמיתים שלהם, החברים שלהם לשבת לתנועה, שהחליטו לא להתגייס, והלכו לקולג' במקום בארצות הברית, וההשוואה השנייה היא לישראלים אמריקאים נוספים שכן התגייסו כמוהם, אבל לא היו בצופים בכלל, לא היו באיזושהי פעילות של תנועת נוער, וככה דרך ההשוואות האלה לזקק בעצם את ההשפעה היחסית של התנועה. אז קודם כל, אני חושב שמה שמשותף הוא איזשהו שילוב של רעיונות ציוניים כאלה, כלליים, רצון לתרום, זאת המדינה שלי, זה איזשהו נרטיב מאוד, מאוד חזק. עוד בלט מאוד במקרה של הישראלים, זה באמת איזשהו חיבור מאוד חזק בין הגדרה עצמית, לאומית, לשירות צבאי. כלומר, משהו מאוד ברור לאותם ישראלים, זה שבשביל להישאר, אני אומר במרכאות, להישאר ישראלים, אחרי גיל 18, הקרדיט שלהם נגמר. כלומר, הם צריכים לעשות שירות צבאי, זה משהו שמבחינתם מאוד מאוד חזק, בשביל לא להגדיר, בשביל לא להרגיש מזויפים, אימפוסטר, היה ביטוי שמאוד חזר על עצמו. כלומר, יש איזושהי תפיסה כזאת שקושרת מאוד חזק בין חובות לזכויות. אני צריך לשרת בצבא, ואז, גם אם אני נשאר בישראל, גם אם אני לא נשאר בישראל, אני יכול להדביק לעצמי את הטייטל הזה של ישראלי.
לגיטימי.
בדיוק.
כלומר, זה מה שאתה קורא במחקר Reconnection, המניע של Reconnection, לחבר אותם, את עצמם מחדש לישראליות.
כן, זה, ההערה שלך חשובה, כי זה בעצם יותר עמוק מאיזשהו סימון וי. כלומר, אני לא אעשה צבא, ואז אני מסתובב לי עם, עם הטייטל של, של ישראלי. לא, כלומר, זה איזושהי חוויה שצוברת עומק. כלומר, אתה משרת בצבא, אתה עובר איזשהו תהליך של ריקונקשן. כלומר, אתה צובר חברים, אתה צובר חוויות, אתה צובר חיים ממשיים שאין לך כשאתה נמצא בחול.
ואז הם באים לארץ, והם מה שקוראים פה חייל או חיילת בודד, בודדה. בכמה מילים, מה זה ההגדרה לחייל בודד או חיילת בודדה?
קודם כל, חייל בודד זה הגדרה, כלומר, זה קלסיפיקציה צבאית שהתמסדה ב-1975, אם אני זוכר נכון, והמשמעות של חייל בודד הוא מישהו שאין לו עורף משפחתי בישראל. זה יכול להיות בגלל נסיבות אובייקטיביות, כלומר, ההורים לא חיים בארץ, כמו המקרה של חיילים בודדים מחול. יש גם מקרים מעטים של יתומים, כלומר, גם נסיבות אובייקטיביות, וזה גם יכול להיות מקרים יותר, פחות מובהקים. בעיקר תחת הקטגוריה הזאת נופלים חרדים שחוזרים בשאלה, אנשים שהמשפחה מתכחשת להם, או אנשים שמשפחה שלהם לא כל כך מתפקדת. המחקר שלי, חשוב לציין, מתמקד רק באותם חיילים בודדים מובהקים שאין להם עורף משפחתי בארץ.
ומה היקף התופעה?
אז בכל רגע נתון משרתים בצהל סדר גודל של 3,400-3,500 חיילים בודדים מחול. בשנתיים האחרונות, מאז המלחמה, לפי נתונים של נפש בנפש, הם תכללים את הנתונים האלה, יש קפיצה של 10% במספר הזה, אז היום מדברים על כבר 3,700-3,800. בערך 1,200 ל-1,500 מתגייסים כל שנה.
אוקיי, ורובם מארצות הברית?
לא, זו טעות נפוצה, דווקא הקבוצה הגדולה יותר מגיעה ממדינות פוסט-סובייטיות. כלומר, רוסיה, אוקראינה בעיקר, אבל גם בלרוס, מולדובה, אסטניות וכולי, כגוש. ארצות הברית, אחרי זה קנדה, מגיעות, הן די צמודות, אבל המשקל שלהן דווקא קטן יותר. הטעות הזאת נפוצה כי יש לנו איזשהו אידיאל של חייל בודד כזה, כמישהו עם מבטא בדרך כלל אנגלוסקסי או אמריקאי, הוא לובש כומתה אדומה או חומה, הוא מישהו בקרבי, וזה מבחינתנו החייל הבודד הקלאסי. למעשה, הם לא מיעוט קטן בכלל, אבל הקבוצה הגדולה, הסיפור שלה הוא אחר לגמרי.
אחר. אנחנו עוד נגיע לסיפור שלה. בואו נגדיר תפוצה.
תפוצה. במה נתחיל? פעם תפוצה...
פעם היו קוראים לזה גולה.
כן, ואני חושב שכשהתחילו להשתמש במושג תפוצה, הוא חפף לגולה. גולה במובן הזה מרמז על איזשהו מצב כפוי. אתה חי מחוץ למדינה שלך או למולדת שלך, זה נכפה עליך. כלומר, או שגורשת, או שאתה לא יכול לחזור, או שאם תחזור אתה תאסר. או משהו כזה, ותפוצה הפך למין catch all concept כזה, הוא הפך למין מושג שהמריא החוצה מהאזור חיוג של גולה או גלות, והפך למשהו שכבר מאפיין המון המון מצבים של לאו דווקא displacement, אלא פשוט מצב של חיים במיעוט, כלומר איזשהו minority, והוא כבר נכנס לאזורי חיוג של קהילת מאגרים, קהילת תפוצה, מיעוט אתני זה תפוצה, יש מיעוטים דתיים הם תפוצות עכשיו, כלומר, המושג תפוצה הפך למושג שכבר קשה להשתמש בו. שאני מתייחס שאני חושב על תפוצה, אני מנסה לדבוק בהגדרה קצת יותר מצומצמת, ולהגדיר את זה כאיזושהי קבוצה, שיש לה יחסים אקטיביים מול מולדת או מדינת מוצא, כלשהי. Okay? עכשיו, הקבוצה הזאת, הקהילה הזאת, היא יכולה להיות קהילה לאומית, כמו ישראלים שחיים מחוץ לישראל. היא יכולה להיות קהילה אתנית, דתית, כמו יהודים שחיים מחוץ לישראל, אבל מה שחשוב בהקשר הזה של תפוצה זה שיש לה קשר. כלומר, הקהילה כוללת בתוכה אנשים שמקיימים סוג של חילוף חומרים כלשהו עם, עם מדינת המוצא או עם, או עם המולדת. ובמובן הזה, התפוצה כל הזמן בתנועה מתמדת, כלומר, היא גם כל הזמן נתונה לעיצוב, גם על ידי חברי אותה קהילה, וגם על ידי חברי המדינה שאליה הם מתייחסים, וגם על ידי המדינה שבה הם נמצאים.
כן. אגב, אנחנו לא יחידים בעניין, יש תפוצות למדינות ועמים אחרים גם כן.
בוודאי, בוודאי.
מה המשמעות של המחקר שלך להבנת התפוצה החדשה, ההולכת וגדלה של ישראלים שעזבו את הארץ? ומה ההבדל בין דור ראשון לדור שני?
אני חושב שאם אני... ההבדל אחד דרמטי, אם אנחנו מדברים על דור ראשון ודור שני, אנחנו מדברים בעצם על אנשים שעזבו את הארץ, הם הדור הראשון, והחיים שלהם בחול הם תמיד חיים של קצת מחוץ להקשר. כלומר, הם חיים בחול, הם עובדים בחול, לרוב עברית היא שפת אימם, הם מתקשרים ומתחברים עם אנשים ישראלים, הרבה פעמים זהו מעגל החברים הקרוב שלהם, הם שומרים על קשר עם המשפחה בארץ, הרבה פעמים אנחנו גם עדים למין תנועה כזאת הלוך ושוב, אנשים שעוזבים לכמה שנים, חוזרים לישראל, שוב עוזבים לחול, אנחנו רואים את התנועה הזאת, אבל יש פה אלמנט מאוד חזק של בחירה, משהו שאין לדור השני. כלומר, הדור השני, המצב הזה של... של להיות תפוצה, או להיות בתוך שדה טרנס-לאומי כזה, זה משהו שנכפה עליו. הדור השני יכול להיות כאלה שנולדו כבר בחול, להורים ישראלים, או כאלה שעברו לחול עם הוריהם, שלא לבחירתם בגיל מאוד צעיר. יכול להיות גיל שנה, שנתיים, במובן הזה אין הבדל אם הם נולדו בחול או לא, חוץ מהיבטים לגלים מסוימים, אבל הם גם יכולים לעזוב את הארץ בגיל 10, 12, 13, כלומר, גילאים שהם כבר כן... צברו קילומטראז' משמעותי,
ישראלי.
כן, מה שקוראים לו דור אחד וחצי, כלומר, אנשים שכבר נולדו בארץ, צברו פה חלק משמעותי מהגדילה שלהם במערכת החינוך הישראלית, ובעצם אז עוזבים, והקשר שלהם הוא תמיד יותר מורכב, הוא תמיד יותר מטווח, כלומר, מי שמטווח להם מה זה ישראל, מה זה ישראליות, היא לא החוויה שלהם, החוויה שלהם היא תמיד אמצעית, כלומר, היא עוברת דרך ההורים, היא עוברת דרך הצופים, אפרופו תנועת נוער, או דרך ארגוני נוער ישראלים. היא עוברת דרך ביקורים בארץ. כלומר, זה, הישראלים נוטים לעשות פה חופשות קיץ ארוכות, מגיעים לבית של הסבא סבתא, לבית של הדודים, מתנחלים. כן, אז החוויה, ומכאן גם מגיע המקום הזה שאתה מרגיש לא שייך כל כך, אתה נע בין שתי תרבויות, אתה קורא לעצמך ישראלי, אבל עמוק בפנים אתה מרגיש הרבה יותר נוח לדבר באנגלית. כל מיני היבטים כאלה שחורקים בתוכך.
אני מכיר קהילות של ישראלים בארצות הברית, והם דבוקים לערוצי החדשות הישראלים, הם יודעים יותר ממני מה שקורה פה. ונכון, כמו שאמרת, גם החברים שלהם ישראלים. בדור השני או דור אחד וחצי זה כבר הרבה פחות, נכון?
אני חושב שזה מורכב. קודם כל, בלי קשר לאיפה שהם גרים, הבני נוער היום, וזה היה נכון גם לפני 10 שנים, הם פחות צורכים את החדשות, את האקטואליות, את התקשורת בכלל, דרך אמצעי תקשורת מסורתיים, אני לא צריך להרחיב לגבי זה. אבל
הם כבר פחות רגל פה, רגל שם?
לא, אני לא חושב שהם פחות רגל פה, רגל שם. אני חושב שהם מאוד רגל פה, רגל שם, אבל התיווך הוא פשוט קצת אחר. כלומר, הם לא ישבו סביב מדורת השבט ב-8 בערב ויראו את דני קושמרו, כמו שישראלים בניו יורק ולוס אנג'לס עושים. ב-8 בערב שלהם הם רואים את דני קושמרו בערוץ 12. הם פחות יעשו את זה, אבל כן, טיק טוק, פייסבוק וכו', משמשים כאמצעי הסברה. לא פחות טובים.
מה המשקלה של תגלית בהחלטה של צעירים לבוא ולהתגייס?
אני לא אטען פה לאיזשהו קשר סיבתי, סטטיסטי, אבל משהו שעלה בהרבה סיפורי חיים של מרואיינים שלי, אגב, לאו דווקא ישראלים, הישראלים לא צריכים את תגלית. כלומר, הישראלים מגיעים לכאן בקיץ, הם לא כך הולכים לתגלית, הם גם הרבה מהם בכלל לא טייטל, כלומר, אין להם, הם לא יכולים לעשות תגלית. אבל יהודים אמריקאים וגם יהודים שמגיעים מהמדינות הפוסט-סובייטיות עושים תגלית ועוד איך. ומשהו שעולה בהרבה סיפורים זה איזשהו תהליך הדרגתי כזה. כלומר, להרבה מהם תגלית היא החשיפה הראשונה המשמעותית לישראל, או השונה. כלומר, חלק מהם היו פה בבר מצווה עם המשפחה, חלק מהם היו פה כבר איזה פעמיים, שלוש, חלק לא. אבל תגלית זה איזושהי חוויה שהיא חוץ משפחתית. כלומר, הם לא עושים אותה עם המשפחה, היא נורא מרוכזת, היא נורא מכווינה למקום של אהבת ישראל, ציונות. אני חושב שבתגלית קצת נזרים היום מלהגיד עלייה ושירות צבאי בכל עם, אבל התדר הוא ברור, ומה שהרבה מספרים זה שתגלית השאיר אצלהם טעם של עוד. והרבה פעמים אחרי תגלית, התעשייה של קשר ישראל תפוצות היא מאוד ענפה הרי. אז הרבה פעמים אחרי תגלית, מגיעים לתוכנית מסע. מסע זה כבר תוכנית של בין 3 חודשים ל9 חודשים לשנה. אתה יכול להתנדב עם ילדים בפריפריה ולמד אותם אנגלית. אתה יכול להתנדב עם סוסים. אתה יכול לעשות אינטרנשיפ באיזשהו מוסד. יש מגוון מאוד רחב של תוכניות מסע, וזה בדרך כלל איזושהי חוויה שהיא כבר יותר ארוכה, יותר יומיומית, והרבה מהמגויסים מספרים על הרצף הזה של תגלית, אחרי שנה, שנתיים, מסע, ובתוך מסע הם החליטו שהם עכשיו רוצים את החוויה הישראלית האולטימטיבית, האותנטית, האמיתית, בלי כל התיווחים ובלי הקריות של התוכנית הזאת או התוכנית ההיא, והם מתגלצ'ים פנימה לשירות צבאי.
שירות צבאי. אבל אתה אומר שבאותו במה, שההתגייסות לצהל של בני ובנות דור שני להגירה, נובעת בעיקרה ממניעים אישיים, פרגמטיים, הצורך בהשתייכות ולא ממניעים אידיאולוגיים.
כן, אני טיפה רוצה להיות פה זהיר, כי אני לא רוצה לבטל את זה גם. כלומר, יש איזשהו עמוד שדרה ערכי שנמצא שם, אבל מה שמצאתי בהשוואה, היא שהעמוד שדרה הערכי הזה נמצא גם בקרב אותם חברי צופים שלא התגייסו. כלומר, לא היה שום הבדל משמעותי בעוצמה או בהיקף של הערכים הציוניים, של ההבנה ששירות צבאי זה משהו חשוב, שמחבר אותך למדינה, שחשוב לביטחון וכולי. לא היה שום הבדל בין אלו שהתגייסו לאלו שלא התגייסו. הם אמרו, הנרטיבים היו מאוד דומים. כשאני אומר שהמניעים הם הרבה פעמים פרגמטיים, זה כי זה מה שהבדיל בין שתי הקבוצות. אלו שהלך להם טוב בבית ספר, ידעו מה הם רוצים ללמוד באוניברסיטה, התקבלו לאוניברסיטה שהם רוצים, ידעו איזה מקצוע הם רוצים לעסוק בו בהמשך. היה להם עתיד ברור יחסית בארצות הברית, הם לרוב לא התגייסו, על אף שהם יכולים לדבוק בערכים מאוד ציוניים. אלו שהתגייסו זה אלה שלא הלך להם כל כך טוב בבית ספר, או לא ידעו, אתה יודע מה, גם הלך להם טוב בבית ספר, הם לא היו כל כך סגורים שעכשיו זה הזמן שהם רוצים ללכת ללמוד. כלומר, הרבה הם אמרו, אני רוצה את החוויה הזאת, זה הזמן שלי לעשות אותה, אחרי זה אני אבין מה אני רוצה לעשות הלאה בחיים, והשירות הצבאי במובן הזה היווה להם איזשהו קרקע נוחה, בטוחה, איזשהו win-win כזה. כלומר, אני גם משהי החלטות שאני לא בטוח לגביהם כרגע, וגם אני צובר איזושהי חוויה שבעיניי היא מאוד חשובה בשביל העתיד שלי.
אתה תסביר לי את זה, כי במאמר אחר שלך, אתה מציין שבקרב יהודי ארצות הברית, 57.9, כלומר 58% ציינו את הנרטיב הציוני כמניע העיקרי להתגייסותם לצה"ל. איך זה מסתדר עם מה שאמרנו עד עכשיו?
צריך לעשות הבחנה מאוד ברורה בין אותם בני ישראלים שנמצאים בחול, בצפון אמריקה לצורך העניין, לבין מה שנקרא הדיאספורה האתנית, יהודים אמריקאים שאין להם קשר ישיר דרך הורים או סבים וסבתות לישראל. היהודים האמריקאים מבינים את היהדות שלהם ואת הקשר לישראל בצורה שהיא אחרת לגמרי מישראלים. הם חלק מקהילה יהודית שהחוויה שלה היא חוויה של מיעוט דתי, אתני. ככזה יש להם את המסגרות שלהם, בתי כנסת, בתי ספר של הבתי כנסת, תנועות נוער משלהם. והחוויה הזאת היא שונה מהחוויה של ישראלים שהיהדות שלהם היא יותר מחוברת לישראל. כלומר, הם לא מרגישים, ישראלים לא מרגישים שהם צריכים בהכרח ללכת לבית כנסת, הם בכלל לא מבינים למה צריך שלם לבית כנסת. החוויה שלהם היא מאוד שונה משל יהודים אמריקאים. להלן הם גם מקימים מסגרות משלהם. הם לא כל כך, הם לא תמיד מוצאים את עצמם במסגרות של היהודים האמריקאים, ולא פעם יש גם מתחים בין שתי הקהילות האלה. משהו שמאפיין את תנועת צופים צבר זה שהפעילות בעברית. כלומר, אף אחד לא אומר שיהודים אמריקאים לא מוזמנים, אבל ברגע שהפעילות מתרחשת בעברית, זה די מסנן את מי שלא מגיע עם איזשהו בסיס.
כלומר, ילדים שנולדו כבר בארצות הברית, להורים שישראלים מדברים בבית עברית?
מה שקורה הרבה פעמים זה שההורים מתקשרים, קודם כל ההורים מדברים ביניהם לבין עצמם עברית. גם אם הילד עונה באנגלית, הוא מבין עברית. אותם ילדים שמגיעים לצופים, הרבה מהם, אם הם נולדו בארצות הברית, הרבה מהם קשה להם לדבר עברית. אבל הם מבינים מה שהמדריכים אומרים להם. והצופים זה מין מסגרת שמעודדת אותם גם יותר לדבר עברית. כלומר, הרבה ילדים שהתחילו לדבר אנגלית בבית וענו להורים באנגלית, או ענו להורים בעברית, אבל בינם, בין האחיות והאחים הם דיברו אחד עם השני באנגלית, איפשהו בגיל 11, 12, 13, הם דווקא רוצים לחזק את העברית הזאת שלהם.
אתה מגדיר שלושה מודלים למניעים של צעירים להתגייס. הערכי, אידיאולוגי, האינסטרומנטלי, פרגמטי, והריקונקשן שכבר אפילו הזכרנו קודם.
כן.
מאפיינים אוכלוסיות שונות. אז אני אשאל אותך ככה, יש הבדל בין דתיים ללא דתיים? בין צעירים מארצות הברית לצעירים מדינות ברית המועצות?
כן, בטח, יש המון הבדלים. לחבר את זה גם לשאלה הקודמת, החיבור של היהודים האמריקאים לישראל הוא דרך אידיאלים מופשטים של ישראל, היא איזושהי מדינה, היא איזושהי אידיאל. היא לא המקום שמשתפשפים בו כל קיץ בחום בהכרח. וההגעה שלהם לצהל היא בעיקר בהקשרים האלה, כלומר מין אידיאולוגיים, ערכיים, ציונות. הרבה פעמים זה לאו דווקא בהקשר של ביטחון. כלומר, הרבה פעמים יש איזשהו מין דיפוזיה כזאת, איזשהו חיבור בין הרעיון של הגירה או עלייה, נכון להגיד בהקשר הנורמטיבי, לבין שירות צבאי. כלומר, החשיבה היא, אני בן 18, אני בן 19, אני שוקל לעשות עלייה, ברור לי שזה עובר דרך שירות צבאי. השירות צבאי יכול להיות או צינור דרכו אני עושה עלייה, או חוויה משמעותית שתעביר אותי אינטגרציה לחברה הישראלית. אבל השירות הצבאי הרבה פעמים הוא לא עומד בפני עצמו. הוא חלק מאיזשהו סכים גדול יותר של הגירה לישראל. הגירה לא במובן האינסטרומנטלי, אלא במובן האידי. כלומר, במובן הזה, המניעים שלהם הם יותר ערכיים, ציונים, הם כמעט דתיים. לא כמעט. בשביל חלקם זה ממש מצווה לעשות עלייה. הם מדברים במונחים האלה. הסיפור של הקבוצה הגדולה יותר, שמגיעה ממדינות פוסט-סובייטיות, הוא כמובן אחר לגמרי. החיבור שלהם ליהדות הוא רופף. לרוב הם לא מגדירים את עצמם כחלק מקהילה אקטיבית, איזושהי קהילה דיאספורה ברורה. והחיבור לשירות צבאי בישראל, ופה אני כן אשתמש במושג הגירה ולאו דווקא עלייה, הוא הרבה פעמים פרגמטי. כלומר, ישראל היא מדינה שמציעה איכות חיים יותר טובה מרוסיה, אפשרויות רבות יותר, השכלה גבוהה נגישה, פחות שחיתות, הייתי רוצה להגיד, אבל לפחות בתקופה שערכתי את המחקר זה היה ככה. והיא גם יכולה להוות איזשהו קרש קפיצה. כלומר, ישראל יכולה גם להיות יעד זמני. אוקיי? כלומר, אתה יכול...
והשירות בצבא, מה הוא עושה לי כעולה מרוסיה או מאוקראינה? או...
שני דברים. קודם כל, זה איזשהו טולבוט כזה, איזשהו מס שאני צריך לשלם בשביל כל הטוב הזה. כלומר, שירות צבאי זה חלק מהעסקה. זה ברור לי. ואגב, לחבר'ה שמגיעים מרוסיה, שירות צבאי לא נראה כאיזשהו מס גבוה מדי. כלומר, זה משהו שהוא די מקובל תרבותית. והרבה מהם משתמשים בשירות הצבאי, אני לא ציני. כלומר, זה לא, אני לא אומר משתמשים במובן ציני, אלא רואים בשירות הצבאי כמקום לצבור בו סקילס. כלומר, לרכוש בו מיומנויות או מקצוע, שיוכלו לשמש אותם לאחר מכן בשוק העבודה האזרחי. אז אתה רואה שהרבה מהם מחפשים, לאו דווקא את היחידות הכי קרביות ועם הפרסטיג', לא, הרבה מהם מחפשים דווקא את הרישיון נהיגה על רכב כבד, או לשרת בחימוש, או אסיסטנטית רפואית, או שנני, כלומר, כל מיני מקצועות שהם יכולים לרכוש את ההכשרה על חשבון הצבא, ולאחר מכן לעשות בו, במקצוע הזה שימוש באזרחות. במובן הזה המניעים הם אינסטרומנטליים ופרגמטיים. ושוב, אני מדבר כאן בהכללות. זה לא שלא נמצא בקרב הקבוצה הזאת כאלה שמגיעים ממניעים.
בוא נחזור רגע ליהודים האמריקאים. ההבדל בין הדתיים ללא דתיים?
אני קצת מגמגם את זה, כי אני לא חושב שזה הבדלים...
משמעותיים?
אני לא חושב שיש הבדל, שיש איזושהי חלוקה דיכוטומית בין דתיים ללא דתיים. כלומר, שאיזשהו רצף שנע בין מה שאנחנו רואים כחילונים, שגם הם הרבה יותר, הם כן שומרים על איזשהן פרקטיקות של חילונים ישראלים ראו מוזרים, הם כן יצומו ביום כיפור, הם כן אפילו ישמרו כשר בהיבטים, בהקשרים מסוימים וכולי, לבין האלה שהם ככה יותר אורתודוקסים, או יותר אורתודוקסים ממודרן אורתודוקס. כלומר, יש את כל הספקטרום הזה. אני חושב שקודם כל האולטרה אורתודוקס לא מגיעים לכאן, כלומר, הם מחוץ לסקאלה. ובין המודרן אורתודוקס לחבר'ה יותר חילונים, גם אם מזרמים מקונסרבטיבים, מרופאים, אני לא זיהיתי הבדלים משמעותיים.
עכשיו, מה שהפתיע אותי מאוד במחקר שלך, זה שמתברר שאנחנו לא לבד, יש עוד תפוצות שעושים שירות צבאי במדינות האם, נאמר ככה, ויש מדינות שזה חובה, כלומר...
כן. יש מדינות במזרח אסיה, קוריאה היא דוגמה מאוד בולטת, אבל גם סינגפור, שבהם ברגע שאם אתה אזרח המדינה, אתה מחויב בעצם בשירות צבאי. ויבוא המתחכם ויגיד, אז אוקיי, אז אני אוותר על האזרחות שלי, ואז אני לא יהיה מחויב בשירות צבאי, ואחר כך, לא, 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 לא. אתה יכול לוותר על האזרחות שלך רק לאחר שתשלים את השירות הצבאי שלך, ולא לפני כן. ויש לזה השלכות קשות. כלומר, אם לא תעשה את השירות הצבאי, אתה צעיר קוריאני, עם אזרחות קוריאנית שגדל בארצות הברית, בארצות הברית מגיל שנה, אין לך שום קשר מהותי עמוק לקוריאה. אם לא תשלים את השירות הצבאי שלך, אז אתה נתון גם לכנסות, גם לאי חידוש דרכון וגם למאסר ברגע שתחזור לקוריאה. כלומר, האידיאל של הפרנס הוא מאוד מאוד חזק. זה הרבה פעמים בולט בכותרות עם כל מיני קיי-פופ, להקות קוריאניות שממש מצליחות בארצות הברית, והכוכב הראשי שלהם עכשיו חזר לשרת בצבא, וכאילו כולם חוגגים את, את מה שהוא עושה. יש מדינות גם ש... יודע שזה לא כל כך עובד להם. טורקיה לדוגמה, שגם יש לה קהילת תפוצה, קהילת מאגרים מאוד גדולה, ניסתה בעצם לסדר איזשהו מצב שבו אם אתה מחויב בשירות צבאי ואתה גר בחול, אתה בעצם יכול לקנות את השחרור שלך. כלומר, אתה יכול לשלם ב-foreign currency, סכום לא מבוטל, ולקבל פטור מהשירות הצבאי. מה שזה יצר, באופן פרדוקסלי, זה הגירה החוצה של המשכילים. כלומר, כן, טורקים משכילים. אמרו, אוקיי, אז בואו נעביר את הילדים ללמוד בחו"ל. הם גם ירכשו השכלה במוסדות טובים, אנחנו נשלם את הכנס, וגם נפתור אותם משירות, ובעצם זה עודד הגירה החוצה.
עניין הסטיגמה. אתה אומר שצעירים ישראלים-אמריקנים רוצים למנוע את הסטיגמה שהם לא עשו שירות, אבל מה אכפת לו אם הוא שם יושב בארצות הברית? מי בכלל שואל אותו? או שזה רק עניין פנימי תחושתי של הצעיר או הצעירה?
קודם כל, יש פה היבט מאוד חזק של איזושהי מרושתות חברתית. ברגע ש... ברגע שהרבה מהחברים שלך משרתים בצהל, זה קצת הופך אותך ליוצא דופן. זה גם חלק מהערכים שאתה גדל עליהם. כלומר, לשרת בצבא זה אומר להיות ישראלי. זה איזושהי זהות שאתה מטפח במשך כל שנות הילדות והנעורים שלך, ואתה מרגיש, עזוב אם ליאור וחיים חושבים שזה נכון או לא נכון, אתה מרגיש שאתה תאבד אותה, או לא תספר ככזה יותר, אם לא תעשה את האקט הזה, אז כן, זה משהו משמעותי. מבחינתם הם גם לא יכולים לדמיין את עצמם חיים מתישהו בעתיד בישראל, ללא שירות צבאי. כלומר, זה מהווה איזושהי תעודת ביטוח גם. כלומר, גם אם אני לא אחיה מחר בישראל, והרבה מהם אומרים את זה, הם שרתים בצבא, הם אומרים לי, אני לא יודע אם אני אשאר פה, אבל אני תמיד יוכל לחזור לכאן. אגב, בדקתי, ויותר ישראלים-אמריקאים עזבו אחרי השירות הצבאי מיהודים-אמריקאים. כלומר, אצל יהודים-אמריקאים, הקשר של השירות הצבאי בקונגלומרט אחד עם עלייה, היה הרבה יותר הדוק וחזק מאשר אצל ישראלים.
יש מאפיין פוליטי לצעירים שבאים להתגייס?
אני לא אגיד שאין, אני חושב, תראה, קודם כל, כל מי שריאיינתי, הוא מגדיר את עצמו ציוני. כלומר, כבר צריך לשים את זה על השולחן. כלומר, מראש המדגם מוטה. בתוכם, כן, יש כאלה שמגיעים מקונטקסטים שהם יותר ליברליים, יותר פרוגרסיביים אפילו, חילונים, והם הרבה יותר ביקורת לישראל. אגב, חלקם מצאו דרך לשרת בצבא במתפש, בכל מיני תפקידים כאלה שדווקא אמונים על התקשורת עם, עם, עם כוחות זרים, עם מדינות זרות, עם צבאות זרים, עם תאום, עם תאום על מה שנעשה בשטחים ובעזה וכו'. ויש כאלה שמגיעים מהקצה השני. אני חייב לציין שתוכניות הכנה, נגיד כמו גרעין צבר, מנסים קצת לסנן החוצה כאלה שמגיעים עם עמדות גזעניות, או ממש ככה שמתבטאים בצורה קשה נגד ערבים או נגד פלסטינים, או מצהירים שהם באים לצבא בשביל להרוג את האויב ודברים כאלה. כלומר, בדרך כלל זה אנשים שגרעין צבר יפלוט החוצה. יש קבוצה מאוד גדולה שהיא לא כל כך אכפת לה מזה, כלומר, שהיא לא הייתה מזוהה יותר מדי פוליטית. שוב, ההקשר של לעשות צבא בישראל, לאו דווקא אומר שאני עוקב אחרי הפוליטיקה, לאו דווקא אומר שיש לי עמדות פוליטיות. הרבה מהם אומרים שרק כשהם מגיעים לארץ, הם מבינים ותוך כדי השירות, הם מתחילים בכלל להתמקם. כלומר,
אתה צריך לתפוס עמדה, מה קורה?
הם לא, אתה יודע, מדברים על זה בצבא, והם לא ידעו איפה הם כל כך. מאוד יכול להיות שעכשיו עם המלחמה, הסיפור הזה קצת משתנה, אבל. כלומר, זה נתון, זה דורש מחקר. אבל מאוד יכול להיות שאנחנו, אנחנו רואים שקהילות יהודיות מאוד מפוצלות וקורות סביב הנושא הישראלי, בהחלט אפשרי שזה משליר גם על פרופיל המתגייסים.
ובהנחה שמדינת ישראל מעוניינת לעודד יותר צעירים יהודים, בעיקר בנים ובנות לאלה שעזבו את הארץ, להתגייס לצהל, מה צריכה מדינת ישראל לעשות? מה המדיניות שצריכה לנקוט?
קודם כל אני חושב ש... כבר המדינה עושה עבודה לא רעה. כלומר, המדינה עובדת דרך פרוקסיס, דרך ארגונים כמו גרעין צבר, נפש בנפש, ארגונים אחרים שמתווכים שירות צבאי, משכנעים שירות צבאי, עוטפים את זה בצורה אטרקטיבית, מלאה וכולי, והמדינה היא חלק מזה, היא עומדת קצת מאחורי זה. המדינה גם עושה עבודה טובה בזה שהיא לא קופה את הסיפור הזה. כלומר, בניגוד לדוגמה של קוריאה, אז ישראלים בעיקרון מחויבים בגיוס אם הם לא חיים כאן, אבל פרקטיקה מאוד נפוצה היא לבקש בגיל 16 או 17 דחש, דחיית שירות לשנתיים שלוש, ואחר כך אפשר בעצם לבקש פטור משירות, כשאתה מוכיח שאתה לא חי תקופות משמעותיות
בישראל,
ואתה מקבל אותו. כלומר, בפועל מי שלא רוצה לעשות צבא, לא עושה צבא, והוא לא עושה את זה בדלת האחורית. כלומר, זה בסדר. זה לגיטימי. המדינה, אני חושב שעושה לעצמה שירות טוב בזה שהיא לא קופה את זה. אני לא חוקר מדיניות, קשה להמליץ על צעדים אופרטיביים, אני רק אציין שהיא כבר די בסדר בזה.
התגייסות לצהל של חבר'ה מחול, הכוונה כמובן, בעיתות משבר לעומת בעיתות רגועות יותר.
כן, אז זה באמת משהו שקצת מייחד את הסיפור הישראלי מסיפורים אחרים. כי בדרך כלל אנחנו רואים התגייסות של דיאספורה לשירות צבאי במדינת האם, במצבים של שהמדינה תחת איום, במצבים של איזשהו all out war כזה, מלחמה מאוד, מאוד רצינית, שהקהילה עצמה מרגישה תחת איום. אנחנו ראינו את זה עכשיו באוקראינה, ש 60 או 80 אלף, אני לא זוכר את המספר, אוקראינים ממערב אירופה, הגיעו בהתנדבות להתגייס. ב-2022, ראינו את זה בשנות ה-90 במדינות הבלקן, במלחמות העצמאות העקובות מדם שם. וכמובן שראינו את זה בישראל, ב-48, עם הסיפורים המפורסמים של מחל. ישראל די ייחודית בזה ש השירות הצבאי הפך לאיזשהו פורמה של קשר בין המדינה לתפוצות שלה. כלומר, היה לנו פעם חקלאות, היה לנו הרבה מתנדבים, חלקם יהודים, היה התיישבות והיה ביטחון. ואיפשהו החקלאות הפסיקה וההתיישבות הפכה לבעלת אופי מסוים, והביטחון נשאר משהו שהוא די קונצנזואלי. ובמשך כל השנים אחרי 48, המשיכו להגיע לכאן כל מיני חיילים, מחול, יודע, אבל לעשות צבא בישראל היה משהו מאוד קשה. כלומר, היית צריך לעמוד מול מכונה בירוקרטית די קשה, שמתנהלת בתפסים ובעברית, וצו ראשון וכו' וכו' וכו', היה מאוד קשה. ובעצם איפשהו בשנות ה-90, ועוד יותר מזה בשנות ה-2000, התופעה עברה מיסוד, גם דרך גרעין צבר וגם דרך ארגונים אחרים, שפשוט הפכו את התהליך הזה להרבה יותר פשוט. מה שגרעין צבר בעצם עשה, שזה בעצם המסגרת המשך של צופים צבר, היה להגיד, אוקיי, יש פה חבר'ה ישראלים בחול שרוצים לבוא לישראל ולעשות צבא, בואו נעשה להם את החיים קלים. מה הם צריכים? הם צריכים שנרכז להם את הקשר מול הצבא? אין בעיה. הם צריכים מגורים? נשים אותם בקיבוצים. הם צריכים פלאפון? הם צריכים תעודת זהות? נסגור את משרד הפנים, נביא את כולם ביחד. נביא נציגים של פרטנר, של פלאפון. צריכים לעשות צו ראשון? כולם יבואו באותו יום. נסגור את הבקום, נעשה את כל התהליך ביחד. נביא את המשקיות אלינו, במקום לעשות את זה. כלומר, הסיפור הזה של לעשות שירות בצהל הפך להרבה יותר פשוט. ומהר מאוד, היהודים האמריקאים הבינו את הטריק. כלומר, אם זה התחיל כאיזושהי מסגרת לישראלים, היום הישראלים הם מיעוט בה, כלומר, היום הצ'אנק הגדול זה לא ישראלים, זה יהודים אמריקאים, שבעצם גרעין צבר הפך למין מסגרת כזאת, שהיא מאוד פופולרית, בדיוק מהסיבות האלה, מגורים ביחד, חיים ביחד, הכל taken care of, וגם זה משנה את הפרופיל של המתגייסים, כי הרבה יותר קל לבוא ולעשות צבא, כשהכל ככה, קנית את החבילה השלמה, מאשר שאתה צריך בעצם לרדוף אחרי הכל.
יש טוענים, ואתה מביא את זה במחקר, שהשירות בצבא כבר אינו משמש כלי לקידום כור ההיתוך הישראלי. הוא יותר מכשיר להדגשת היררכיה חברתית. אתה לא רואה את זה כך. תסביר גם, גם למה כן וגם למה לא.
אני קצת אסתייג, אני חושב שזה פחות משנה מה אני רואה, משנה מה הם רואים. במובן הזה, אני מסכים עם מה שאתה אומר חלקית. אותם חבר'ה צעירים שמגיעים להתגייס, ברור להם, כנראה יותר מלישראלים, הקשר בין צבא לזהות, כלומר בין שירות צבאי לבין אתה קודם עושה את החובות שלך, אחרי זה אתה זכאי לזכויות שלך. ממש מין מודל רפובליקני כזה שקושר בין חובות לזכויות בצורה מאוד, מאוד ברורה, ואני חושב שזה קשור לסביבה שבה הם גדלים, שהיא מתווכת להם על ידי הורים שגדלו ב-30 שנה לפני כן בישראל, בסדר? ועל ידי תנועת נוער ציונית שנושאת על דגלה ערכים של עלייה ושירות צבאי וכולי. כלומר, ואלו, יש סוציולוגית בשם, אני מקווה שאני נותן את הקרדיט לאדם הנכון, בשם פגי לויט, שדיברה על הלוסיפיקיישן אפקט בקרב מאגרים, איזשהו אפקט של התגבשות, של התגבשות של הזהות, שאתה רוכש מההורים שלך, כלומר, הרגע שבו ההורים שלך עזבו, זאת הישראל שאתה מבין. כלומר, הרגע הזה שהם עוזבים בשנת, סביב האינטיפאדה ב-2002, או לפני כן בשנות ה-90, זאת הישראל שמתווכת לך הכי טוב, כילד. במובן הזה, החוויה שלי כמראיין, הרבה פעמים עם החבר'ה הישראלים, היא, בוא נעזר, אני מדבר עם חבר'ה מלפני 30 שנה. אני מדבר עם חבר'ה, צעירים כבר לא מדברים, הם לא מדברים במונחים האלה יותר.
אוקיי. אני מציץ פה בשעון, ועברנו את הזמן שהוקצב לנו כבר הרבה זמן. רציתי גם לגעת במחקר אחר שלך, הדברים החדשים שאתה עושה, על הקשרים בין יהודים וערבים, בעיקר באקדמיה, אבל אני צריך להשאיר את זה לפעם הבאה שלנו, אבל לא אוכל לתת לך ללכת, לפני שאני אשאל אותך לסיום, מה היית רוצה שהצופים, המאזינים שלנו, ייקחו איתם מהשיחה הזאת?
מה שאני חושב שחשוב להבין, זה שאני חושב שאנחנו כחברה ישראלית, אנחנו מאמיסים על החיילים הבודדים האלה ציפיות שהן גבוהות מדי, וככאלה הן עלולות לגרום להם נזק. כלומר, אנחנו, וזה מתחבר קצת למה שתיארתי קודם, יש לנו איזשהו אידיאל של מהו החייל הבודד, והאידיאל הזה הוא ככה של מישהו מאוד חדור, נורא ערכי, ציוני, נאיבי, במובן הטוב של המילה, קצת מזכיר לנו את מי שהיינו, או את מי שהיינו רוצים להיות, ואנחנו מאמיסים את כל זה עליהם, אבל הם לא כאלה. כלומר, הם לא בהכרח כאלה. הרבה מהם מגיעים ממניעים מאוד מורכבים, והחוויה שלהם בשירות היא לא תמיד חיובית, והיא תמיד קשה ומאתגרת. הרבה מהם מגיעים מראש כשהם קצת לא יודעים מה הם רוצים, קצת לא סגורים על עצמם, הם בעצמם מצפים הרבה מישראל ומשירות צבאי, והם נתקלים מול מציאות של מאגרים מאוד צעירים. הם מאגרים בגיל 18-19, הם נכנסים לתוך קונטקסט צבאי שהוא קשוח מאוד, והוא חסר רחמים, והחוויות שלהם בתוך זה הן קשות. הם בעצמם יכולים מאוד להירתם בהתחלה לציפיות מהם ולגלים החיוביים שהם ניסעים עליהם. הם מתמכרים לזה לפעמים אפילו, אבל גודל הציפייה כך גם גודל השבר. כלומר, כמה זמן אתה יכול להחזיק בתוך היום יום השוחק של הצבא עם איזשהו אידיאל מצופה ממך? זה לא באמת מחזיק. ואז אנחנו רואים שיעורים גבוהים יותר מהממוצע של התאבדויות. אנחנו רואים שיעורים גבוהים יותר מהממוצע של פנייה לקבן. אנחנו רואים שיעורים גבוהים יותר מהממוצע של סיום שירות מוקדם. כל אלה זה כאילו החצר האחורית של החיילים הבודדים שאנחנו לא, אותם, עליהם אנחנו לא כל כך אוהבים לדבר. ומה שאני חושב, מה שאני הייתי רוצה שיקחו, בוא נרגיע. כלומר, הם חבר'ה צעירים, מבולבלים, ברמה כזאת או אחרת, עם כוונות מאוד טובות, בוא נפגוש אותם שם. זה מה שהם.
תודה רבה לך, דוקטור ליאור יוחנני, שהתארחת בהסכת דמוקרטים של המכון לחירות ואחריות, וחלקת איתנו את הניסיון ואת הידע הבאמת נרחב שלך. תודה לכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. תודה לכם שהייתם איתנו, ניתן להזין להסקטים, לפודקאסטים שלנו, בכל האפליקציות האפשריות, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, יוטיוב, ובאתר המכון לחירות ואחריות. שמרו על עצמכם, והיו טובים אלה לאלה.